ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חברים יקרים, אנחנו בפעם הקודמת דיברנו על 10 מכות מצרים. דיברנו ש10 מכות מצרים הם למעשה 10 מוקדי כוח שהאנושות בונה, ואידך פירוש הדין דמו, תגמרו אתם את המהלך, שבסופו של דבר מוקד אחרי מוקד עולה על המוקד ונגמר. יש הרבה מוקדי כוח שהאנושות מחזיקה אותם מתוך הרצון, מתוך הסוגיה הזאת שאנחנו, שהאנושות רוצה להרגיש את עצמה כאלוהות. אלוהות זה כוח, אלוהות זה עוצמה, אלוהות זה יציבות. המון המון דברים מגיעים מהחוש הזה, הרצון לדעת את העתיד. מה אחד הדברים הגדולים ביותר שמסקרנים את האדם? מה יהיה? מה יהיה? והתורה אוסרת, היא לא רק אוסרת תם שרלטנים, זה באמת תם שרלטנות, שטויות, אבל אפילו באמת אנשים בעלי כוחות מנחשים ומעוננים.
רב, מה זה אנשים בעלי כוחות?
אנשים בעלי כוחות, נשאיר את זה כרגע באמירה הזאת, שיש להם יכולת לצפות ולחזות את העתיד. גם אל אלה אסור לנו לדרוש, מהסיבה שהדרישה אל העתיד לא התקווה אל העתיד, זה משהו אחר, אלא הרצון לדעת את העתיד הוא גם נובע מתוך מקום שברגע שאדם יודע את העתיד הוא פחות עסוק בלהתפלל אליו. להתפלל זה לא במשמעות של שהקדוש ברוך הוא חס ושלום מאבד את הסמכות שלו בעולם, אלא אנחנו מאבדים את הכיסופים שלנו, אנחנו מאבדים את המבט שלנו כלפי מעלה. החסידים אומרים, חכמי החסידות, שהמילה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהמילה שמע זה ראשי תיבות שאו מרום עיניכם. ההבדל בין אדם לבהמה זה שהבהמה מסתכלת כלפי מטה, והאדם אסור לו ללכת נטוי גרון, אבל יש לו את היכולת להביט כלפי מעלה.
מעניין, כי אז בעצם הרב אומר שקיים אנשים שיכולים לראות את העתיד. זה באמת קיים, וזה לא ש...
אני אומר נכון, היו אנשים, היכולת לדרוש אל המתים, חומרי חבר, דורשים אל המתים וכל הדברים האלה, זה לא רק אנשים שהיו מאחזים, יש גם כאלה. אבל היו במקום שהייתה נבואה, זה היה כוח גדול נבואי. תמיד יש דבר שנקרא בלשם חכמנו עולם התמורות. יש את ה... כאילו, אני לא עכשיו מעמיד את הטוב ואת הרע כעומדים אחד מול השני כאילו לעשות הבדלת רשויות, אלא בהחלט היו אנשים שהיה להם כוח. כרגע לא משנה איך הם רכשו את הכוח הזה, אבל היה להם יכולת לנבות. אבל גם היכולת ניבוי, חכמים באים ואומרים של אותם אנשים, יכלה להגיע עד מקום מסוים. נגיד זה ההצטגננים של מצרים, או כוח ההצטגננות שהיה קיים בעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, צא מהצטגננות שלך, נכון? הוא מרים אותו מעל הכוכבים, צא החוצה, יוצא אותו החוצה. אז חז"ל דרשו, הוציא אותו מההצטגננות שלו, הרים אותו מעל הכוכבים. בוודאי שזה לא מעבור את חלל. אברהם אבינו רומם מעל, בדיוק השבוע דיברתי את זה עם החבר'ה משיעור א', זה לא שאברהם אבינו שט לו מעל נפטון ופלוטוס, אבל זה מההצטגננות. אברהם מוליד, אינו מוליד, אברהם מוליד. יש איזה כוח, יש איזה נדבכים, יש דבר שנקרא עולם הסיבות, או המושג של עולם של אלוהים, שרים. יש כל מיני מתווכים למיניהם שחז"ל ורבותינו ז"ל מדברים ביניהם, שאותם דורשים היו יודעים לכוון אליהם.
מה עם נבואה של נביאים?
איך?
נבואה של נביאים.
מה הייתה?
איך היא מותרת? זה לא עתיד?
או.
שאומר נבואה, יהיה עתיד, זה לא...
או. אז הנבואה שאנחנו מדברים עליה זה הרצון א', הרצון א' זה בצו אלוהים. אבל תכף אתה תקשה עליי שאלה שכבר מתבשלת. הנבואה הייתה בצו אלוקי, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי.
הצו האלוקי שאוסר.
לא, הצו האלוקי שאוסר זה ללכת בנתיב שהוא לא נתיב של נביא, הוא נתיב לא נקי. נביא זה סיפור אחר. הבעיה ברצון לחזות את העתיד, יש בה בעיה כפולה. בעיה אחת, המקור שממנו אני מבקש לדעת את הדברים, וב' נכון, גם שאול העלה על ידי בעלת האום את שמואל, נכון? ואמר לו מחר אתה וזה אתם פה אימי. אבל א', הנתיב אבל לא היה נתיב נקי, כרגע הנושא הוא לא זה אבל בגדול. וב' אני אומר, יש דברים שנביא אומר ויש דברים גם שנביא אינו רשאי לומר אותם.
אבל נביא שכובש את נבואתו חייב מיתה.
נכון, זה אומר שקדוש ברוך הוא ציווה אותו לומר.
אבל אם... עתיד, לא? הוא אומר אם תעשו ככה, יהיה ככה, זה עתיד.
בצו, אלוהים, זה כל ההבדל. מה ההבדל בין המשכן, איך הכוזרי כותב, מה ההבדל בין המשכן והקרובים לבין להבדיל עבודה זרה? זה ציווי אלוקי, נגמר. הקרובים הם נראים כמו חס ושלום, היינו יכולים להגיד פסלים. קרובים כרביה, כקרובים. דרך אגב, היו תופעות כאלה גם בימי הביניים של מעין נביאים, אבל זה היה כבר מטושטש.
גם היום,
כן, אבל היום יש הרבה
שרלטנים.
כן.
למה הם צודקים? אם הם צודקים,
או אז הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר שהחוזים בכוכבים זה כמו איזה רולטה כזאת, לפעמים הם צודקים, לפעמים הם לא צודקים. אבל אל תשכחו שאצל נביא פספוס אחד, פספוס אחד, גמרנו. אלף לא יכול להיות אצלו פספוס. סליחה, ושני, לא, כן, נכון. ושני, יש גם עוד עניין, יש עוד המון המון דברים מסביב, על שברגע שהוא נבנית מעצמה מסביב למשהו, זה כבר מתחיל להיות קצת, אני לא, אני מאוד מאוד נזהר, כן, כי הרבה פעמים מסביב לנביאים כאלישע מסתובבים גם טיפוסים כגחזי, כן, וזה בכל הדורות. הרבה פעמים על ידי אנשי רוח גדולים ועצומים מסתובבים מכל מיני אינשי דלה מעלה.
היום יש אנשים כאלה שלא להגיד מטובלים,
אני רוצה להגיד לך שזכיתי לפגוש כמה שאתה לא יכול להתבלבל שבחוש יש להם רוח הקודש, בחוש ביניהם גיון עוזנו ותפארתנו, זה הבן ישחי והוא בוודאי ספר לכם את סיפורי בגדד, אתם טיפלו בכלל מהכיסא גם באשכנז וגם בבגדד בזה וכו'. אבל הרב אליהו, אנשים מעידים, בא אליו מישהו, סיפר לו שיש סכסוך ביישוב, אז אמר להם תעשו שלום בית, נתן להם עצות. בא אליו אחרי כמה זמן, אמר הרב עדיין יש בלגן ביישוב, נתן לו עצות וזה וזה וזה. אחרי כמה חודשים הוא בא אליו עוד פעם, זה לא נפתר. הרב אליהו אומר לו, טוב נו, אין ברירה, תביא את הרשימה של היישוב. עדות כלי ראשון, הביא לו את הרשימה. הרב אליהו אמר לו, תביא לי בבקשה את זה. לקח את זה, התחיל לעבור V, X, V, 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 X, X, V, 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 X, X, V. כל אלה שסימנתי לך V עשו חנוכת בית, כל אלה שסימנתי לך X לא עשו חנוכת בית, תגיד להם שעשו חנוכת בית, הכל יהיה בסדר. אתה מבין? וזה סיפורים מהאנשים, לא כאילו פנטזיונרים. אספר לכם איך אומרים, קורות אדם, קורות ביתו של אדם מעידות עליו. היה צדיק גדול מאוד, תכף נדבר, זה עדיין לא נבואה, נבואה, כן, מבינים על דציבלים של נבואה, זה דציבלים שאי אפשר להבין אותם, וגם בין הנביאים יש דרגות. עבדכם הנאמן יהודה עין, השם שמור במערכת, יום אחד היה צדיק גדול מאוד, תלמיד חכם גדול וצדיק, שהיה בקשר מאוד הדוק עם הרב אליהו. דרך אגב, אחרי שרב אליהו נפטר, אז הוא אמר, בעולם שרב אליהו לא נמצא בו, לא שווה לי להישאר. אחרי שבועיים הוא נפטר, או שבועיים, חודש, לא זוכר, הרב בנטון, הרב משה בנטון,
הצדיק של המזוזה.
נכון. רק עכשיו אני אספר לכם, אני הלכתי, הוא היה פותח מזוזה, מזוזה. אספר לבן אדם קורות חיים. עכשיו לא תגידו לי ששמעתי, הימים היו הימים שיצאתי לסוח בשדה, דעקה שזה יעקם, וליבי נשבר פעם אחרי פעם, והרגיש כמו בננה שעלתה עליו מסעית. כל פעם שמעתי את עוד ישמע בערי יהודה, שמעתי איך הכוס נשברת, וגמרתי עם לב שבור. הלכתי, לקחתי את המזוזות, הוא אמר, תביא את המזוזות של הבית שלך. אני לא אשכח את זה, זה מורי ורבי, אחד מרבותיי, שתדיק, תלמיד חכם עצום. ונימו אמר לי, תלך אליו. לא משנה, אני עכשיו מעלה את זה גם קרה בימים הללו. כן, והימים הללו נזכרים ונעשים. אני לא צוחק. הבאתי לו 4 מזוזות מהבית. לא דיברתי עם אף אחד. אף אחד. שלא תגידו, זה בא, זה כאילו, האור, רמזו, עשו סימנים בזה. הוא לקח את 4 מזוזות, כן? לא יודע מה הוא ראה. אני הייתי בהלם, כאילו הלסת נפלה לי. שימו לב, הוא פתח את 4 מזוזות, מסתכל. אפשר את זה. 1, 2, 3, 4. אני ידעתי את המזוזות, היה הבדל ביניהם, והן היו מסומנות אצלי. להלן מה שקרה. הוא לקח את המזוזה, אמר לי, זה המזוזה של הסלון, זה המזוזה של המטבח, זה המזוזה של החדר הורים, וזה המזוזה של החדר שלך. הוא לא מחכה לי, כאילו, נכון, נכון, לא חיכה, זה נכון. ואז הוא פותח לי, לוקח את המזוזה של הארון שלי, אומר לי, אני רוצה להרגיע אותך. במזוזה שלהם כתוב, אני לא מבין על מה הוא מדבר, מה כתוב? מה כתוב? הכל אותו דבר. תראי, במזוזה של ההורים שלך כתוב שאבא או אמא עברו השבוע בדיקת לב, אני רוצה כבר להרגיע אותך, זה בסדר גמור, הכל 100%. אתה יודע על זה? אמרתי לו. ואז הוא פתח את המזוזה שלי, וזה היה, אני אספר לכם, לקראת פורים היה במזוזה שלי. אז החזקתי אתכם במתח. To be continue. ככה דואגים לרייטינג.
פורים או פורים זוטה?
פורים זוטה, בסדר. דבר ראשון חזרת, יש לחץ, אני מבין. טוב, למרות שהנושא היה עכשיו, זה גם קשור לפורים, אבל תראו מה זה הכוח של קדושי עליון. חזרתי דבר ראשון, מה אתם חושבים שכמובן שאלתי את ההורים שלי? כן, זה כאילו נראה, כי אחר כך היה נפקמינה לגבי ההמשך. כן, באתי ישר, הייתם צריכים לראות, הרואים שלי לא ידעו לאיפה הלכתי בזה, לראות אמא שלי. אמא, כן, מה, מה? כבר כמעט היא קיבלה אירוע לב. אבא, את זה עברת מי? אמרתי, כן, זה היה שלשום, עדיין לא קיבלנו תשובות. אמא, זה בסדר. איפה אתה יודע? אחר כך היא חשבה שאני נביא, אבל אמרתי לה שהיה לי טיפ. פשוט מדהים. קדושי עליון, בא מישהו לרב אליהו, הרב אליהו מאוד היה כזה, הרב אליהו לא פסק על פי רוח הקודש. אתם תראו הרבה פעמים באו ושאלו אותו הלכה, הוא היה אומר תעשה כך, היה מישהו היה יוצא מהחדר, אלה ששימשו אותו מקרוב, היה אומר, אבל זה כך וכך. אז אמרו לו, אבל למה אתה אומר לו? הוא אומר, כי ככה הלכה, בכל מיני עניינים רפואיים. היו באים שואלים אותו שאלה, הוא היה אומר, תשאל עוד רופא, ולפי שני הרופאים האלה תכריע כך וכך. וכשהוא היה יוצא, הוא היה אומר, אין טעם לשאול, זו התשובה. אז אמרו לו, אז למה ככה? מדהים. אני חייב לספר עוד סיפור אחד, זכותו תגן בעדנו, אמן. זה שבא אליו מישהו, זה סיפר, אני חושב, הרב עזרא שיינברג, הוא גם
מקובל בזה.
כן, הוא ישב איתו, אומר, זה היה פשוט מדהים. בא מישהו לרב אליהו ואמר לו שיש לו בעיה מסוימת וזה וזה. הרב אליהו פנה אליו ואמר לו, נו, על מה אתה אומר לעשות כאן? אז הוא אומר לו, הרב, אני מציע לבדוק את המזוזות במצב כזה. כן, לא בתור איזה כספומט. אז הרב אומר, הרב אליהו אמר לו, איזה מזוזה? את המזוזות. אומר, לא, אתה צריך לדייק, תביא לי דף. לוקח לו דף, מתאר לו את הבית. מתאר לו את הבית, זה הזה ששואל. אז אומר לו, פה המזוזה היא בעייתית, עכשיו, זה נשמע כאילו, עכשיו אתה יודע, כן בדיוק, תודה רבה על המילה הזאת. אז אני אנצל רגע את דברי הרב זצ"ל. זה נשמע מיסטיקה יהודית. אז חברים יקרים, המילה וורט אפשר להשתמש בה בשעת הדחק, ואתם יודעים את שיטתי בעניין. חוץ מי, שם וורט, הוורט, עזרת השם,
אמן.
אבל הרב קוק התנגד למילה מיסטיקה יהודית. ולמה? כי מיסטיקה יהודית באה ואומרת, ויש רבנים מיסטיקנים, יש פרופסורים מיסטיקנים, ויש תנועה מיסטיקנית יהודית. אני עכשיו לא אומר את זה בצפות. מיסטיקה אפילו באה ואומרת, ולפעמים זה בא מתמימות בשימוש במילה הזאת, לפעמים בעלי הנגלה משתמשים ככה כלפי בעלי הנסתר, קצת כן, או לפעמים אפילו לא בזלזול אלא בהשבחה, כך או כך המילה הזאת פסולה. ולמה? כי מיסטיקה באה ואומרת, יש כאן חיים ויש משהו כזה נסתר כזה, הרי פוטר הגרסה לדתיים, למרות שמעולם לא קראתי את הרי פוטר, אבל שמעתי שהוא רבי גדול, להבדי, כן? יש כאילו את הגרסה המותאמת, כן? אז במקום לקרוא את הגרסה הזאת, יש גרסה לדתיים. להבדי לך, זה שלום. אבל של התרבות הכללית. הרב בא ואומר, עולם הסוד, הוא בא ואומר שהתחברת אל שורש ההוויה. הרב אומר, הרז הוא נשמת האמונה. כמו במרכז שהיו מקים אותנו על קודקודנו. אם הייתי אומר, יש שיעור עכשיו במחשובה, שיעור מחשבה, וואי וואי, וירד העית על הבגרים. היו אומרים לנו, זה לא שיעור במחשבה. עכשיו, תבינו, זה לא כאילו מי שאומר מחשבה, זה לא מנדים אותו מחוץ למחנה, מוציאים פשקבילים, אהה, מה קרה במחננו. אבל העמדה הנפשית הייתה, כשאתה לומד מהר"ל, רמח"ל, כוזרי, רמב"ן, כל עמודי העולם, אתה לומד אמונה, לא מחשבה. בוודאי שיש בזה ים של מחשבה עצומה. ולמה? אז מי שיגיד את המילה מחשבה, בסדר. אני רק רוצה להראות לכם מה שנקרא את התפיסה המכונית בלעז הקונספט. מחשבה בא ואומר, זה כאילו חושב ומסכים. אמונה משמעותה ציר של חיים, ציר של חיים. אם אני לומד על, נגיד למשל, אני יודע, זרקו סוגיה מחשבתית, שכר ועונש, אם אני לומד את זה, לא, אני רוצה אחת יותר כאילו יותר רוחבית, אבל שכר ועונש,
הגשמת ספירות,
לא הבנתי מה אמרת בכלל. שכר ועונש, כן, נחזור לפשט שלי, כדי שנו המקובל, זוהר לנוער וקבלה לעם, קבלת קהל אצל הרב אריאל החל משעה 11 נון ב' נון ב' לעשרה המתמידים הראשונים
10% הנחה.
כן, תגיד לו, לעשרה המתמידים יש איזה פרסומת ברדיו קול חי, איזה מכשיר מים, ב-50 המתקשרים הראשונים, שנה כל הזמן מדברים על ה-50 המתקשרים הראשונים, יש בעיה בתקשורת. אבל בכל אופן, נחזור לענייננו. אם זה סוגיה במחשבה, העמדה הנפשית שלי, תחשבו על זה, זה כאילו, זה סוגיה מעניינת, אבל אני לא נכנס למקום שאני מזדהה איתה. אם אני אומר שלימוד המידות זה מחשובה, אז זה כאילו שקלה וטריה. אם אני אומר שזה אמונה, אני בא ואומר שזה דבר מהותי אליי. אני צריך לדעת את אלוהי אביך ועובדהו. ולכן גם המושג פנימיות התורה משמעותה, לצערנו היום יש הרבה שרלטנות בעניין, הרבה מאוד, כאילו האווירה מיסטיקה, נכון? אתה רואה מקובל, אתה חושב מה התדמית הציבורית של מקובל, סליחה, זה מישהו שהוא כאילו
מעבורת חלל,
מעבורת חלל, מחשב, מנותק מהמציאות, לוחש לחשים וכו' וכו'. בזמן שאנשי הסוד האמיתיים, יאמר לנו הרב זצ"ל, מלאים שמחה, מלאים מבט, העין שלהם בוקעת את המרחבים של המקום והזמן. זה לוגי, לא רק שזה לא, לא לוגי, זה הכי לוגי שבעולם, כי מה שמתבונן זה הנשמה. כן, עכשיו אתם יכולים לראות גם בין החסידים והמתנגדים לסיפורים. הרב חיים מוולוז'ין מעיד על הגר"א שבאו אליו מגידים, אבל הגר"א אמר, לכו מפה, אני רוצה ללמוד תורה לבד, לא רוצה עזרה משמיים. אני לא הייתי מתנגד לאחד אותם, אני הייתי החוזה מלובלין, מספרים עליו שהוא ביקש בערוב ימיו שיקחו ממנו את כוח הראייה, כי הוא לא יכל כבר לראות את הצרות של עם ישראל. ואם היו באים אל החוזה היו אומרים לו, עכשיו אני רוצה תכף להעיר עוד הערה מאוד חשובה, היו באים אל החוזה והיו אומרים לו, פלוני אלמוני הלך ליריד, אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא, ואשתו יושבת כבר כמה חודשים, היא לא יודעת מה קורה עם בעלה. אז הוא היה אומר, הוא היה כאילו ככה מסתכל, הוא ברחוב פלוני, בעיר פלוני, זה תשלחו לו מברק. מה הבעיה? הבעיה היא זה שמי שנמשך אל הסוד, כך לומר לנו, עכשיו אני אומר לכם ציטוטים מדברי הרב קוק, הקדמונים מאוד הזהירו לא להיכנס לעולם הסוד, כש... איך קוראים לזה? לא, כן, אבל אני רוצה להשתמש, כאילו היסודות, סליחה, היסודות, גם הרוחניים וגם הנפשיים, הם חזקים מאוד. כלומר, נגיד אדם נשוי, אדם יציב, מגיל מסוים, עם נטייה מסוימת, עם כתפיים חזקות רוחניות, כי אחרת העוצמה שמסתתרת בסוד, לא העוצמה שעכשיו הוא כאילו נהיה כספומט וחוזה חזיונות, הוא לא יראה כלום, זה שום דבר מבחינתו, כי הוא לא באמת נמצא שם. אבל זה יכול לטשטש אותו, זה לבלבל אותו, כי אתה נוגע בתורה כל כך עמוקה שהיא בלתי 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 רגילה, אדירה. אתם מבינים? הרב חרלאפ היה פה בכותל באיגרות, והרב זצ"ל נתקע באנגליה במלחמת העולם הראשונה, ויש לו באיגרת שהוא כותב, החיזיון הגדול שנגנה לי בכותל, אתה לא יודע מי אמר לו מה, אומר, אמרו לי, דע לך שנפש רבך עכשיו משתוקקת להגיע אל הכותל המערבי, ומרוב כיסופים היא יוצאת בפועל ממש, נאחזת בכותל וחוזרת. כל דברי הרב חרלה, אתם מבינים? אתם, אז הרב הנזיר כשהוא בא ומדבר על גדולי הנסתר, הוא אומר, גדולי הנסתר היו גדולי הנגלה, הם היו אנשים שהעיון שלהם היה אדיר. על מי אנחנו מדברים למשל גדולי הנסתר?
בן איש חי.
בן איש חי עליו השלום, תזוזו דורות אחורה, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שהרי הקדוש העיד עליו שמשנתו קב ונקי, נקייה לחלוטין. הרי הקדוש הוא תלמיד של בעל השיטה, הוא תלמיד הוריו של בעל השיטה מקובצת, מיגלה עצום. אל השמה, ההבנה היא זה שכל חלקי התורה, טוב, אנחנו כאן התפרסנו לכל המרחבים, אבל חודש אדר יש לנו יותר, נכנס יין יצא סוד, הפנימיות של התורה היא אדירה. רבי שמעון בגמרא, מי הוא, איזה רבי שמעון?
רשב"י.
וכבר העיד עליו רבנו הנזיר שרשב"י פוסק על פי הפנימיות, נכון? רשב"י בפסק שלו בניגלה, עולם הכוונה הוא אדיר. למשל, דבר שלא מתכוון לפי רבי שמעון פתור חוץ מפסק רשע, מלאכה שאינה צריכה לגופה גם כן. למה? כי נקודת הכוונה היא מאוד פנימית. עכשיו מה קרה? העולם הפנימי, כיוון שהוא נוגע בעולם פנימי, אם אין לו את היציבות החיצונית הפנימית, אדם הולך בתוכו לאיבוד. וכבר זכיתי לראות בתור תלמיד שני חבר'ה, אני סיפרתי לכם את זה, שנכנסו פנימה אל הקודש וגמרו בתוך קוקוריקו רוחני, סליחה על הביטוי. אבל הרב זצ"ל יאמר לנו, לפני שאתה נכנס פנימה אל הקודש, ת, תעמיק, אנחנו נגיד שאנחנו לומדים, תכף נעסוק במהר"ל, המהר"ל כולו רזה תורה, רק שהוא יודע להסתיר את זה, ולפעמים זה נראה כאילו מין חזרה כזאת, והוא אומר לך איזה פשט ואתה אומר מה כל כך גדול בזה, והוא אומר לך ואבין הדברים, והדברים עמוקים מאוד, והדברים הם עמוקים בחוכמה, עמוקים בחוכמה, אבל זה לא החוכמה. אז הדברים האלה הם מסתרים. כל העולם הפנימי הוא עולם שהתפתח. יש שס מקביל של העולם הפנימי, אבל זה לא רק הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש הוא אחד מנקודות הציון בגילוי של העולם הפנימי. יש לנו את ספרי הסוד המוקדמים, ספר יצירה, ספר החלות, ספר שיעור קומה, ספר הקלה, כמדומני. אחר כך יש לכם את ספר הזוהר. אחר כך יש לנו עוד קפיצה בזמן הארי. אחר כך, והיה לכמה ראשים, יש לך את הקבלה הספרדית, את הקבלה, קבלת הרמח"ל, יש לך את קבלת החסידות, יש לך את קבלת הגר"א. עולם ומלואו עצום ואדיר שהולך ונבנה, שאדם צריך לעשות בו ביגיעה אדירה. היום השאיפה, וממש תודה רבה לשאלות שלכם, סליחה, הרבה זמן חיפשתי כאילו איזו הזדמנות לדבר על שני הצדדים האלה. היום השאיפה לפנימיות היא מאוד מאוד אדירה, והתקומה של הדור תהיה על ידי פנימיות, ולכן גם הסיכון הוא כל כך גדול. אתם מבינים, היום בדור הזה, הדור הזה בהדן חיבורה, אומר רשב"י, תזכרו את המשפט הזה, רשב"י אומר בהדן חיבורה, איזה, בחיבור הזה, איזה חיבור? ספר הזוהר הקדוש, יפקו מגלותה ברחמה, יצאו מהגלות ברחמים. למה? עכשיו מיד ניכנס לדבר הזה, כי העולם הפנימי בא לחבר לאדם בין שמיים וארץ. זה בא להראות שאין לנו נתק, תכף אני אסביר מה הכוונה שאין לנו נתק, אין לנו נתק בין העולם הרוחני העליון לעולם הפנימי. לעולם הנגלה. בוא רגע נברר את הדבר הזה. כשאתה בא ושואל פילוסוף איך מתחתנים, מה הוא יגיד לך? פילוסוף של הכוזרי, הוא יגיד לך אכפת לי
גם אני אתחתן,
גם כן אתה רוצה להתחתן שלך לבריאות, ואם כן איך הפילוסוף אמר שמה? בדל אחד. אבל אתה צודק, השאלה היא קודם זה בכלל למה להתחתן. אנשים עם בפני עצמם, זה רק הפריע לך במושכלות הסיכליות. ואם אתה תשאל את הפילוסוף, בוא תסביר לי על שמיים וארץ, איך נבראו שמיים וארץ, בהנחה שהוא מקבל את המילה נבראו, נוצרו, נעשו, קיימים, הוא יגיד לך, זו שאלה. אבל אם אתה בא ושואל את החכם היהודי איך מתחתים, החכם היהודי ייתן לך תשובה, בשביל זה אני צריך לדעת איך נבראו שמיים וארץ. העולמות שלנו הם לא קרועים אחד מהשני, יאמר לנו הרב זצ"ל, וקודם לכן כבר אני אביא לכם ראיות מהרמב״ם דרומה, שהחוסר הלימוד הפנימי, קודם כל מה שנקרא בלשון הרב לשוטט ברעיונות האלוקיים, כלומר לראות במעשה שאני עושה את התוכן האלוהי, איך הוא מזמין אותי לגדול, איך אני במעשה הזה, זה פשוט פילה פלואים, כי בדיוק אנחנו לא נספיק לראות את מה שתכננתי, אבל נתתם לי כאילו בסיס אמרה מאוד, מאוד מתאים, איך במעשה הזה אני מתחבר אל ריבונו של עולם. לא רק חיבור חיצוני טכני דתי, סליחה למילה דתי, בבקשה אל תיבעלו, כן? אלא חיבור פנימי, איך הקדוש ברוך הוא מדבר אליי. למשל, אם אני בא ואומר, אני חייב לספר לכם את הסיפור הזה. זה לשון הרב קוק באורות התורה, פרק לרזה תורה, איזה פרק? זה נדמה לי פרק י', פרק י', שם אומר חיסרון בלומדי הקבלה הרגילים שאינם משוטטים קודם ברעיונות האלוקיים. וישר, זאת אומרת שמישהו בלומדי הקבלה הרגילים, אנחנו לא מדברים על עמודי העולם, שהם באים ונכנסים למושגים של רבנו הארי הקדוש למשל, או הרמ"ק רבי משה קורדוברו. שמי היה רבו של הרמ"ק דרך אגב? אמרתי לכם, לא, הרמ"ק היה רבו של הארי. מי היה רבו של הרמ"ק? רבי משה קורדוברו, בעל הפרדס רימונים ואור יקר וספר האלימה ותומר דבורה, נכון מאוד. רבו היה רבי שלמה אלקבץ. אנחנו אומרים הוא היה הפייטן, זה כתב, זה לא אמר לי כתב, היה שלגר גדול, לך דודי רץ בכל הדורות, אדם עצום. אמרתי לכם, הוא בא להתחתן ולא היה לו מתנה להביא לאשתו לעתיד, לחמים, להשבר. כן, ספרדים הם היו פה באזור, ספרדים הם היו, כן. אבל לא היה לו מתנה להביא, אז מה הוא אמר? טוב, בוא נכתוב ספר, נביא אותו מתנה. וככה עם ישראל הרוויח פירוש על מגילת אסתר של רבי שלמה אלקבץ, שנקרא מנות הלוי. מה התחלתי אבל להגיד? על... רגע, כן, הימים. כן, סליחה, היום אני קצת יותר דרמטי, אני מצטער, זה בגלל שלא היה שוט, אז קשה לי. כן, אני מדבר. הימים היה כאשר י' עין, עבדכם הנאמן, שירת בהגנת המולדת. אמרתי לכם, הרב ששר אמר לי, אמרתי לרב ששר, עם ישראל היה אז בידיים טובות, והוא אמר לי, זה בגלל שהיית במקום אחד, לא עשית נזק סביבתי. בסדר, היה יום עיון בצבא. אני חייב להגיד לכם, היום עיון, אם אני לא למדתי אז את הסוגיות של עירובין במרכז, הלכתי לצבא, חזרתי, נבחנתי על עירובין, איכשהו ככה הצלחתי קצת לזה. אם לא הייתי בסוגיות האלה, היה צריך להיות, הביאו פגזים. אתה חושב שאתה ממש, זה יום ישיבה חבל על הזמן. בסדר, הביאו פה את באמת פוסקים, גם את הפוסקים של הצבא, יש יושבים שם ב... אז איזה דברים יושבים שם, כן, תלמידי חכמים גדולים. קיצור, היינו פלוגה דתיים ולא דתיים. עד שתבינו על מה מדובר, הדתיים היו, התגייסנו יחסית מאוחר, כן, היו מרכז, הרמור, רמת גן, וזה, ועוד חבר'ה גם כן מהציבור החרדי, והיו עוד חבר'ה מהציבור הכללי. בסדר? עכשיו החליטו לעשות יום כיף לחיילים, אז חילקו את זה, כל הדתיים צריכים חוויה של העולם הבא, יום עיון ישיבתי, וכל החבר'ה הלא דתיים צריכים יום כיף של העולם הזה, כאילו טיולים, בריכה על האש וכל זה וכל זה. דעקה שאחד מהעולם הזה בטעות הגיע לעולם הבא. בסדר? איזה מישהו יהודי חמוד, נו רופא, כן, אתה זוכר את הסיפור. הדיון היה בהלכות עירובים, למרות שהייתי אז בתותחנים, אבל אמרתי, וואי, זה ממש כאילו שיעורים לרבנים צבאיים. מה קורה כשהעירוב נופל, על מה אתה סומך? צורת הפתח או לא צורת הפתח? הרי אתם יודעים, כל העירוב שלנו בנוי מצורת הפתח. עכשיו, שאלה אם החוט עובר פה, ואז זה צורת הפתח, או החוט עובר פה, שזה מחלוקת בפוסקים, כי לפעמים יש שיניים כאלה. אם אתם תסתכלו טוב על העירוב, זה עמוד שיש לו טבעת, אז הטבעת לא כל כך נחשבת, אבל לפעמים העמוד עצמו פתוח לשתיים. מה היא נפקמינה? נפקמינה אם העירוב נפל, ויש לך עמודי חשמל מסביב לבסיס. היום כל רב צבאי יש לו גם ערכת עירוב. כן, תראו לכם, ממש סוגיות שלמדתי אותן לפני שהתגייסתי, אמרתי להם, מה היא נפקמינה? וואה, כמה נפקמינה. היה שם שקלה וטריה, והחבר'ה, אני חייב להגיד, נכנסו ללימוד, כאילו, צחצוחי חרבו, ואני ככה עירובים בזה. יושב הרופא, מסתכל עם עיניים פעורות, משוכנע שאצל הדתיים, זה לא שבורג ישתחרר, אלא בשעת הדחק יש רק בורג אחד. כי חצי שעה הם רבים ביניהם, אם החוט עובר פה או פה. פה, אני התפגחנו, לא צוחק, אני מסתכל, אני רואה את הרופא יושב ככה, אני לא צוחק, ככה מסתכל, השתכלל. ואז יצא החוצה, מישהו אמר לו, כמו אתם יודעים, כאילו כולו מזיע, זה היה מרגש. א', זה היה מרגש כמה פתאום הדלקת אותם. אני, זה ריגש אותי, זה ראית את התורה בתוך מאי. נתת לו את המשפט, יאללה, אתה יודע, אל המטרה, לא עזוב, אנחנו לא בישיבה, וזה, זה היה מדהים. הקצינים כאילו שהם זה, כאילו, וואו, שנייה, צא, מה פתאום? כבר עבדי, אתה יודע, בלי ספרים, יאללה, ארטילריה. אחרי שהוא יצא, תפס מישהו שלו, סליחה, אני חייב לשאול את זה. היה לו מבטא כבד, הוא עושה לו, אם אכפת לאלוקים, אם החוט עובר 5 סנטימטר למעלה או למטה, זה מה שעכשיו אכפת לקדוש ברוך הוא. זה, הקדוש ברוך הוא יושב, אני רוצה שתבינו, כי אתם צריכים לתת את התשובה לדור. אתם צריכים לתת את התשובה לדור. אפרופו כמה חשוב הלימוד הבאמת המעמיק, כי כשאם מזמינים אתכם להגיד דבר תורה, ואתם תגידו, תעלו לדוכן ותגידו, יש מחלוקת, ועכשיו קהל ידידותי, קהל ידידותי, בית הכנסת הסביבתי, שיש לך את הספסלים האחוריים, ששם יש את כל העסקאות של נשתשה בסגרית, שם סוגרים את העסקאות, הם ממליכים מלאכים ופוליטיקים ודברים כאלה וכו'. ואתה בא ואומר, יש מחלוקת האם תיון לילה טוב נגמר, המדפים נופלים, האם זה לא סוגיות חשובות? בוודאי שזה חשובות, אבל אתם נדרשים בדור הזה בתור תלמידים, אני אומר לכם, בתור מה שלמדנו במשנת הרב זצ"ל, לחבר את ההלכה להגדה. אחרי שאתם תלמדו את החבר'ה, לא מתוך המצאות, מתוך מה שכותב המהר"ל והרמח"ל והרמב"ן והרמב"ם והחסידות והגר"א, התורת האחדות הכוללת, מה מיוחד ביום השבת, למה בשבת אל יצא איש ממקומו, ותדעו לדבר בשפה של הדור, פתאום הכמה סנטימטרים האלה יהפכו לדבר שהוא הרת עולם. זה המשבר של הדור. אתה אומר לו, אומר הרב, הדור הזה מוכשר לפנימיות, ואנחנו לא מדברים איתו בגובה שלו. מה אנחנו אומרים לו? מותר, אסור, אסור, מותר, מותר, אסור, מותר, אסור. נפלא, 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 מדהים. אבל עכשיו התורה הפנימית, בלי שאנחנו ממציאים אותה, היא מונחת כאן. כאן היא מונחת, היא מונחת, היא מחכה לזה. בהדן חיבורה, ספר הזוהר, שהוא הבסיס לכל המערך הפנימי של הקודש, גיבקון מגלותה ברחמי, אתם יודעים גם איזה גלות מדובר? לא רק הגלות הטכנית, אלא גלות הנפש, שהנפש שלי משוסעת לשתיים, שבישיבה אני מתלהב, וכשאני חוזר הביתה ואני מתחיל להתמודד בהתמודדויות חיוביות, אני לא מצליח לתרגם את זה לעולם של מידות. זה האחריות שלכם בתור תלמידי חכמים על הדור. אם הטכנולוגיה התקדמה לממדים כאלה, איך יכול להיות שהתוכן הפנימי של הקודש נשאר מאחור? איך יכול להיות? אני אתן לכם למשל דוגמה. הרב גולדוויכט היה כאן, הוא הביא שיעור על ט"ו בשבט, נכון? ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות אצל ישראל ישראלי. אתם יודעים מי זה ישראל ישראלי? הישראלי הטיפוסי. מה זה ט"ו בשבט? זה ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות ושבעת המינים. אז איך שאל אותי יהודי מתוק? זה לא רלוונטי היום שבעת המינים. למה? כי היום היו מוסיפים גם פסיפולורה, ליצ'י, מיצ'י, ליצ'י, כזה. שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל. שבעת המינים, עד פעם למדנו את זה ביחד. זה 7 יסודות. 7 עמודים. מה החיטה? מה השערה? מה הגפן? מה התאנה? מה הרימון? ואיך כל אלה מזמינים את האדם ואת האומה, אני אגמר לי הדרייב, ואת האומה לפרוח ללמעלה. השמש והירח, התמעטות הלבנה, כל הסיפור של מעשה בראשית זה רזה תורה. אבל מה שבפשט אנחנו יכולים להבין, זה עולם ומלואו. מה היצר החזק של האדם בדורנו זה, ואיך התורה נותנת לו תשובה. לא משנה מה תעשו בחיים שלכם, לגדול ולהתגדל כתלמידי חכמים ענקנים שבקיאים בכל חדרי התורה, כל אחד לפום שיעור הדילי, כל אחד יש לו גם את האות שלו בתורה, אבל להשתלם בקודש, בוודאי שאתם, שכולנו צריכים את זה. מי שלומד את הרמב״ם, שמה שהרמב״ם יש לו להגיד בעולם המידות, דרך האמצע זה קצת מפה וקצת משם, לא לומד את הרמב״ם ברצינות. זה מה שיש לרמב״ם להגיד, קצת יהיה שמח, קצת יהיה עצור, תוסיף קצת פלפל חריף מלמעלה והכל יהיה בסדר. חזון, חברים, חזון, עוצמה, שמחה, שהתורה שלכם תזמר עוד לפני שאתם מדברים בכלל. ראו זה שלמד תורה, לא בגלל שאני הולך, אתם יודעים מה שנקרא, אני עומד במערב ותופס איזה חילוני שהולך או שמה בפינה 2-3, אלא מטרה בדילוגים, ואז נשמה, אתם מכירים את אלה? פשוט כזה דביק, כאילו פתאום איזה זה משהו מדבק עליי. העוצמה הגדולה יוצא דרך העיניים של האדם. זה פשוט מדהים. תעמיקו, תשברו את המחסומים. רב צדוק ומהר"ל ורמח"ל וגר"א וחסידות והרב זצ"ל ובן איש חי, כמובן כל אחד יש לו את העמוד שלו, את הציר המרכז, אבל אנשי אשכולות, אנשים גדולים. ומתוך כך יש לנו 10 דקות להתחיל מדרש. המדרש אומר, יצר לב האדם רע מנעוריו. בעברית תסבירו לי. אבל מה זה יצר לב האדם רע מנעוריו? תראו, זה למרות שההורים שלי באו מהמזרח, אבל אני חייב להגיד את המילה גבל. תראו, תשמעו איזה גבל דדיר עם ג' רבתי. מה זה יצר לב האדם רע מנעוריו? אגב, זו סוגיה מאוד גדולה, זו סוגיה חינוכית מהמדרגה הראשונה. איך מסתכלים על האדם? האם הוא טוב במהותו או האם הוא רע במהותו? וואו, כמה דיו נשפך על זה בספרים האלה. נעזוב את זה פה ובשלה הקדוש וברמחל, נעזוב את זה רגע, נעזוב את זה.
בפרויד, יונגר,
כן, אז אני אומר להבדיל, אבל גם לזה צריך תשובה, צריך להתאים. אבל בוא רגע ניכנס לזה. האם הכוונה, נכון הפשט של הפסוק, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, הכוונה מיום שהוא נולד? חז"ל אמרו, מה זה מנעוריו? מי שהוא נער מהרחם ודרומה, נכון? ככה זה נשמע, זה נשמע מאוד לא טוב, זה נשמע כאילו מי שבן אדם נולד הוא רע. סליחה?
הוא
מקבל יצר, שזה גם מושג שנצטרך להגדיר אותו. מה זה יצר הרע? אומנם דיברנו עליו, אבל נגדיר אותו עכשיו עוד פעם מחדש. אתם מבינים? כי אצל הגננת, השבוע היה לי פרדיחה רצינית. על איזה גננת אני מדבר?
של גפן?
לא, חדווה, נכון? הייתי צריך להעביר שיעור לנשים, אמרתי אצל הגננת חדווה, פתאום כולם הסתכלו, הבנתי שכאילו עליתי על מוקש. אז אמרתי להם, הם אומרים לי, כי מהיישוב שבנו יש גננת שקוראים לה חדווה, שזה שם דבר. אז אמרתי, תעזבו את חדווה, קחו את הגננת האחרת. אצל הגננת למדנו שיצר הרע זה מה שבא ואומר לי, רע, רע, נכון? כמו משהו בגרסה הדתית של תום וג'רי, שמרחם, ראינו אותם שהיינו ילדים קטנים. כאילו, נכון, אני לא אשכח את זה. סליחה שאני מנחית אותם רבבות דרגות. סליחה, באותם ימים שראינו את הטלוויזיה, שמרחם, כן, אני לא אשכח את זה. פעם, תום רדף אחרי ג'רי הקטנצ'יק החמוד הזה, נכון? למרות ש... בחז"ל וברז"ל ובתנ"ך, העכברים הם כאילו סמל הרשע. העכבר, אנה עכבר רשיעה, תעזבו רגע אחד. ואז החתול היה צריך להרוג אותו, את העכבר. ואז היה לו 2 חתולים. מעניין שזה זיכרון ילדות שלי. חתול בצד ימין בצבע אדום עם שיניים וקצת בעיות של נזלת, כאילו יוצא לו עשן מהאף, קילים, קילים, תהרוג אותו. ואחד בצד שמאל או הפוך, ימין, חסדים, כאילו זה עם הקלינק כזה למעלה.
יופי. אני לא צוחק, אתם יודעים מתי ראיתי את ה... זה לא יומן. שם ירחם שאני זוכר דברים כאלה, הייתי צריך לזכור דברים. אתם יודעים מתי ראיתי את הדבר הזה? עוד לפני הישיבה התיכונית, אנחנו מדברים לפני יותר מ-30 שנה. וזה יצר הטוב ויצר הרע, נכנס להארד דיסק. כמובן עם שיפורים, כי אנחנו דתיים. אבל יצר הרע הוא הרבה, זה אמרתי לכם.
להפתיד כיפה.
זה יצר הרע של לבתחילים, מה שנקרא. בגינר. היצר הרע נמזג בפסוק הזה. כי יצר לב האדם רע מנעורה. היום אני רק מתחיל לפתוח את הסוגיה. אנחנו עושים נגיעה קלה, ובעזרת השם, בלי נדר, שבוע הבא, רגע, שבוע הבא זה השבת של הכתיסה וכתיסה. כן, אני לא יודע בדיוק מה יהיה, אולי בין.
אז רבה, כולם יהיו.
הנה חינמי, בעזרת השם. בפעם הבאה, בלי נדר, אנחנו נרחיב את הסוגיה. יצר לב האדם רע מנעוריו, תשמעו איזה גבל דם הרל אומר. אתם יודעים מה זה מנעוריו? מנעוריו זה לא משהו נער והלאה, אלא אתה רוצה לדעת למה יצר לב האדם הוא רע? התשובה היא בגלל שהוא מנעוריו. אני אסביר את זה. יפה מאוד. לא מן שמתאר את תהליך, זה המיוחד בלשון הקודש. אמרתי לכם הרבה פעמים, לשון הקודש זה לא the holy language, זה גם נכון, אלא the language of the holy. אין לך לשון אחרת שיכולה לתאר את הקודש כמו לשון הקודש. המילה מי נעוריו, אומר המהר"ל, כמו שאומר לנו חכם הראל היקר, זה מם המתוך. בגלל שהאדם נער מהרחם וקיבל צורה. מה זה צורה? עכשיו הוא לא מתפתח, הוא קיבל צורה פחות או יותר של הגוף שהולכת וגדלה ונמתחת, אבל באמת הוא כבר קיבל את הצורה שלו. בסדר? צורה, אני לא מדבר בצורה בלשון הרמב״ם והראשונים, אלא אני מדבר במשמעות של בלועזית שייפ, קיבל את הצורה. זה הסיבה ליצר הרע, אומר המהר"ל. בוא אני אסביר לך מה זה יצר הרע. יצר הרע מביא את האדם, אני רק פותח את הסוגיה, להסתכל על העולם באופן חלקי. אתם זוכרים שפעם למדנו שהמילה רע בעברית משמעותה רעוע, מתפורר, חלקי, נכון? מה זה תרועם בשבט ברזל? ככלי יוצר תנפצל. לתרועם זה לגרום למשהו להיות רע, להתפרק, רעוע. יש לאדם דחף אל משהו נקודתי. שימו לב, אנחנו נרחיב על זה הרבה מאוד. אני ארצה בסוף המהלך שלנו להסביר איך זה קשור לישראל והמלאק, מה שעכשיו אמרנו, ואיך זה קשור לזה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שהעולם לא יכול להתקיים, ומה עשה? הקדים את מידת החסד. זה לא רק בפשט שהקדוש ברוך הוא ישב ואמר בוא נברא עולם במידת החסד, ואמר אבל זה לא יהיה בסדר, טוב אז יש לי רעיון אחר. ככה חושב בן אדם. זה לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו נדייק במדרש, למרות שזה כוסו חכמנו מפורש, אבל המדרש קצת תראה אחרת. המילה רע משמעותה רעוע. יש רצון לאדם לקבל, שימו לב למילה, אחיזה, לאחוז במשהו. בשבוע שעבר דיברנו שזה נקרא יצר של האדם להבדיל להיות אלוהים, לשון עבודה זרה, היי. לכן אני אומר את זה עוד פעם. ואמרנו שעשר מכות מצרים זה לא סתם משהו שקרה אז, זה לשבור את מוקדי הכוח של האנושות. זה דבר שצריך להיות רלוונטי לדורות. העוצמה הכלכלית, העוצמה השכלית, העוצמה הרפואית, העוצמה התעשייתית ועוד ועוד. אומר לנו המהר"ל, כשאדם מקבל צורה אז הוא רואה את עצמו כמשהו קבוע, לא משתנה, יציב, וזה מביא את האדם, שימו לב היטב, לחפש. ברגע שאני רואה את עצמי יציב בעל צורה, אז מה אני מפסיד? את המקום שאני מתפתח. מה ההבדל בין אלוהים לאלוקי? אדם אלוקי אומר לעצמו, אני אחוז בקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם הוא אינסוף, אם כן כל החיים שלי זה מהלך אינסופי של התפתחות, אני הולך מחיל אל חיל, אני גדל, אני מוסיף עוד מעלה ועוד מעלה ועוד דרגה ועוד דרגה. אבל אדם שרואה את עצמו כאלוהים חלילה, הוא מחפש תמיד לראות את המעלה כבר עכשיו. אומר המהר"ל, הצד החיצוני של האדם, תבינו מה זה יצר הרע עולה מתוך הרוח. כשאתה מסתכל על עצמך במראה, יש לך צורה, אתה נראה פחות או יותר אותו דבר. אתה רוצה שהצורה שלך החיצוני תהיה מדויקת ותהיה יפה ותהיה מצוין, הכל טוב ויפה. רק זה יכול להטעות את האדם שהוא מחפש דרך הצורה החיצונית שכך גם תיראה הצורה הפנימית שלו, שהוא יהיה, יקבל איזה כותרת, טייטל כזה, שהוא מיוחד בזה, הוא מיוחד בכך, ואז הוא מתחיל להרגיש את הקניין העצמי, הוא מתחיל להתנפח. זה בדיוק מה שקרה להמן. המן, אנחנו נראה שזה המלחמה של ישראל והמלאק, המלחמה של ישראל לא בכדי. איך עם ישראל נקרא בלשון הנביא דרך אגב? ואתם צונים, צון מרעיתי, אדם אתם. אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. וזה משהו שצריך להבין אותו. ואיך נקראת האומה, הזהות של עמלק? איך היא נקראת? איזה אומה זאת? ממי יוצא עמלק? אדום. אדום ואדם זה אותם אותיות. באמצע יש את המילה מאוד, שזה חילוף אותיות של אדם ואדום, שהמאוד הזה הוא קשור לעולם של יצר הרע, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אנחנו נלמד את זה. אבל כרגע אני לא רוצה לעצור באמצע, אני רוצה לעצור בתחנה. הנקודה שאנחנו מתחילים ממנה היא, זה שהאדם יש לו נטייה מאוד מאוד גדולה ורצון לראות בעצמו כצורה מוגברת. קל מאוד, אני רוצה מאוד, זה הרדיפה של האדם אחרי הכבוד, אחרי המעמד, גם אחרי הכסף, הכסף הקל שאני כאילו מרוויח אותו. אני, מה החלום של לא יודע מה, של ישראל ישראלי, זה לזכות בלוטו ולצאת לפנסיה בגיל 20, למרות שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לאדם, אדם שמפסיק את היצרנות שלו. פיזית זה מביא מחלות על האדם, פיזית. היום זה מוכח חד משמעי שאחד הבעיות, יש אנשים שמגיעים לפנסיה, אם זה תלמידי חכמים אז הם מוסיפים ולומדים, יש להם מה לעשות, אבל יש אנשים שעד הפנסיה פרחו, מהפנסיה התרסקו, כי בן אדם לא מוצא מה לעשות עם עצמו, הוא מרגיש בלי, שום דבר, הוא לא מתפתח. יצר לב האדם רע מנעוריו, אנחנו נעצור בנקודה הזאת. הרע מתעורר בבן אדם כשהוא מחפש לראות את עצמו כצורה מסודרת, כמו שהוא ננער מהרחם, ברחם הוא הלך והתפתח, אבל הוא לא מחפש את זה. מה הוא מחפש? להיות סטטי, להיות בטופ. דרך אגב, המילה רחם באיזה אותיות זאת? איזה מילה? איך לרחם? לרחם בא עוד מילה לפני שאני אגיד למה זה קשור ובזה נעמוד. איך? חרם. מה עוד? מחר. על החרם נניח רגע, כי זה דורש עוד מרחב. למה רחם קשור למילה מחר? זה אותם אותיות. מסיבה פשוטה, הרחם הוא עולם המחר, לכן גם הוא עולם הרחמים. רחמים, אתה יכול לרחם על בן אדם כשאתה יודע שהוא הולך להתפתח למחר אחר, הוא יגיע לשם. זה לא סתם לרחם, לרחם כתוב מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. מה כוונה אם מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו? אסור לך להגיד לו לא נורא, מחר תהיה בסדר. לפעמים אתה צריך לתת לו שתי סתירות, לאו דווקא בידיים, כאילו להגיד לו קח את עצמך בידיים. אבל כשאתה רואה שהבן אדם הולך ומתפתח, כשיש לו מחר, אז אתה מרחם עליו, כי הוא בתהליך של רחם שגדל. חמור זה ביטוי לענווה, יפה מאוד, הוא נושא משהו. חמור זה לאו דווקא מילה שלילית. אבל שמתם לב שבכל המאבקים עם המלאק הם לא מוכרעים היום. מתי הם מוכרעים?
מחר.
כמו שאומר ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש ההר ומטה האלוהים בידי. יבוא המלך והמן אל המשתה ומחר עשה כדבר המלך. המחר הזה הוא מאוד מאוד סמלי. מחר בא ואומר יש התפתחות בעולם, אתם עמלק מסתכלים על היום. זה שורש הרע, עולם כמו שהוא. אנחנו מסתכלים על המחר. איך זה קשור? כל זאת ועוד, בלי נדר, בפעם הבאה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.